שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. עוד שבוע שרוצים לשמור על הקביעות ולדבר על שיעור התניה, אבל הנפש סוחפת למקומות אחרים, לעניינים אחרים. אבל היום נדבר באמת על אחד היסודות הגדולים בספר התניה, שהוא בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו. שהוא נותן מנוחה ורוגע ושלוות הנפש, והכי הכי חשוב, השקטת הרגשות. נדבר על כלי חיוני מכריע. אינני יודע אם יש היום כלי יותר חשוב בימים האלו, חוץ מלאכול ולשתות ולישון, וכמובן לחזק את עצמנו בלימוד התורה, מאשר הכלי הזה שילמד אותנו איך להשקיט את הפחד, איך להרגיע את החרדה, ולשלוט ברגשות שלנו. יהודים יקרים, בכל רגע מוטלת עלינו מצווה. אנחנו לא מנהלים את החיים שלנו. אנחנו לא המפקדים של החיים שלנו. יש לנו ריבונו של עולם, שהוא מנחה אותנו, הוא מדריך אותנו. ובכל רגע יש ליהודים מצווה שמיוחדת לאותו הרגע. בכל התמודדות, בכל סיטואציה, בכל משעול בחיים, ברגע של שמחה וחס ושלום ברגע של ההפך, בכל רגע יהודי עטוף במצוות, יהודי מלווה במצוות, ויש את המצווה הייחודית שמחייבת אותו באותו הרגע. גם ברגע הייחודי הלא פשוט בכלל, שאנחנו נמצאים בו הרגע, שחשבנו שהרגע הזה חלף מן העולם, ו-50 שנה כבר לא היו פה מלחמות גדולות שנוגעות בעורף, שמאיימות על כל אדם בארץ, במדינה, חשבנו שכבר לא נצטרך לראות איומים כמלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים. אבל הקדוש ברוך הוא רצה אחרת וזה המצב. וגם ברגע הזה יש ליהודים מצווה מיוחדת שמחייבת אותו באותו הרגע. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. כי השם אלוקיך עמך, המעלך מארץ מצרים. אומרת לנו התורה דבר מדהים. ליהודי אסור לפחד. הוא צריך לשלוט בחרדה. לשלוט ברגש הפחד המתפרץ ומשתלט על המחשבה, ופשוט לסלק אותו. יהודים יקרים, תגידו לי, יש מצווה יותר קשה לקיום מהמצווה הזאת? אפשר לצוות אותנו לאכול או לא לאכול, ללכת או לא ללכת. אבל לשלוט ברגש? לשלוט באינסטינקט? לשלוט בתחושות האמוציונליות המתפרצות שלנו? איך אפשר לשלוט בפחד? כולנו רוצים לשלוט בפחד, אבל אנחנו חיים בתוך עמנו. אנחנו קוראים, ואנחנו שומעים, ואנחנו מדווחים, ועוד רגע הזקה, ועוד רגע נשכבים על הכביש, ועוד רגע הם דיווח כזה ודיווח אחר. ופה התורה מדברת על החיילים בעצמם. לא על אילו כמונו שבסך הכל שומעים את החדשות. מדברת על אילו שיוצרים את החדשות. על החייל שיוצא למלחמה במלחמת יום הכיפורים. הוא עולה עם טנק אחד כמו שהיו אילו סיפורים של יום-יום ממש. ועולים מולו 60 טנקים סורים. זה היה המצב בפתיחת המלחמה, בסיני וברמת הגולן. ראית סוס ורכב, עם רב ממך, אתם 50 חיילים והם 500 או 5,000, לא תירא מהם, אל תפחד מהם. איך אפשר? מי שולט בפחד? אני מתבייש להתוודות בשידור, אבל רק לחדד את השאלה, אני אומר על עצמי. אני בלילות האלו, מתחילת המלחמה לפני שבועיים, ישן כל לילה ב5 מיטות. כל שעה אני במיטה של ילד אחר, כי כל שעה ילד אחר מתעורר, ופורץ בצרחות ובביוטים, אבא אמא אני פוחד, ואני צריך לעבור למיטה שלו. ונעים לנו לדבר על הפחדים של הילדים, אבל הפחדים של הילדים משקפים את הפחדים שלנו. מי מאיתנו רגוע, מי מאיתנו שולט בעצמו. אז איפה נמצא הכלי לשליטה בפחד? והיום, מוריי ורבותיי, אני לא מדבר על עניינים עמוקים, בשבוע שעבר דיברנו על מידת הביטחון ואיך מפתחים, שזה יותר קשור להמשך הפסוק. כי השם אלוקיך עמך, המלך מארץ מצרים. אני לא מדבר על מידת הביטחון. אני מדבר על התובנה הפשוטה הזאת. מה סובר את התורה? איפה נמצא הכלי הזה שלדעת התורה הוא פשוט ומובן מאליו, שאפשר פשוט לשלוט ברגש הפחד שהוא לא יתעורר מראש? עוד לפני העמקה במידת הביטחון. פשוט יש מפתח לשלוט בחרדות ובפחדים שהם לא... ואנחנו שואלים איך. מספרים, אם מותר טיפה להעלות חיוך בימים הקשים האלה, מספרים על ראש השיבה אחד שישב עם התלמידים שלו ביער, ולמדו, דיברו על ביטחון בהשם. והוא אמר, מהו ביטחון? למשל, אם אנחנו יושבים פה בין העצים, ומגיח פתאום איזה דוב שחור 500 קילו, ומתקרב אלינו בפסיעות גסות, אתה לא פוחד ולא ירא ממנו, ולא מסתכל לכיוונו, כי השם אלוקיך עמך. והיא טרם קילה לדבר, ומבין העצים הגיח דוב גריזלי שחור, 700 קילו, עם כפות רגליים גדולות, הולך עקב צד אגודל, מרחרח מחפש טרף. הראשי ולא חושב פעמיים, מטפס על העץ הראשון שהוא רואה, ולא נושם, כדי שהדוב לא יריח אותו. בחלוף הסכנה הוא יורד, התלמידים שואלים אותו, רב, עכשיו דיברת על ביטחון. הוא אומר להם, יש ביטחון, ויש ליתר ביטחון. ככה כל החיים שלנו. אנחנו מדברים על ביטחון, ומדברים על לא לפחוד, ומדברים על להיות רגועים ושלווים. אבל כשהרגש הפחד מתפרץ, כשהדוב מתעורר, איך מספרים על רבי יונה סנייבצ'יט, נספר את זה בקצרה, שהיה לו פעם ויכוח עם ההגמון, ויכוח עם הקומר, סליחה. מה יותר חזק, הרגש או השכל? הרגש או התובנות שהאדם הגיע אליהם בכוח הלימוד? הקומר אמר שהאדם, נזר הבריאה, הבחיר הנבראים, בצלם אלוקים ברא את האדם. בצלם אלוקים, אומר הרמב״ם, זה כוח הדמיון, כוח התודעה, כוח המדמה. הרמב״ם הוא, סליחה, האדם הוא איש שכלי. במילא בכוח השכל הוא יכול לשלוט על כל האישיות. רבי יונה סנייבצ'יט ואמר, האדם הוא הרגש, האדם הוא הטבע, האדם הוא האופי. מה שהאדם רגיל לעשות זה מה שהוא יעשה תמיד. איך שהוא רגיל להגיב, כך הוא יגיב תמיד. נו, קבע הגמון, תאריך עוד חודש, ויכוח גדול. חלף חודש, רבי יונה סנייבצ'יט יושב בחדר וכותב איגרות, עונה שאלות הלכתיות מכל אשכנז. פתאום בחוץ, כל שקשוק מרכבות, כל פעמונים, באים משרתי ההגמון לקחת אותו לחצר המלך, לחצר ההגמון, לוויכוח הגדול. הוא אומר, אוי הברוך, הוא בכלל שכח מכל העניין, הדבר האחרון שעניין אותו זה הוויכוחים עם הכומר, כל השולחן מלא בשאלות הלכתיות שהוא צריך לענות. נו, אבל הוא לוקח מהשולחן את קופסת הטבק, ומכניס לתוך הכיס. הוא לא הבחין שבתוך קופסת הטבק שכב אכבר קטן. כשהוא סגר את הקופסה, הוא הכניס את הקופסה עם האכבר לתוך הכיס שלו. מגיעים לחצר ההגמון, כל האליטה התרבותית של פראג, 500 איש, אנשי רוח, אנשי אקדמיה, סופרים, משוררים, כולם מחכים לראות את הוויכוח הגדול בין הרב להבדיל לכומר. כומר נותן שריקה, נפתח דלת המטבח. יוצא חתול מהלך על שניים, מהלך על שתי רגליו האחוריות, בשתי רגליים הקדמיות, החתול מחזיק מגש עם בקבוק וודקה וכוסות. חנות בפרפר לצווארו, זה לא חתול, זה מלצר. כל האולם שורק בערכה. תראה את הכוח של האילוף, את הכוח של החוכמה, כוח של התודעה. אפשר לקחת בעל חיים ולהפוך אותו למלצר מתוחכם. החתול חוצה את כל הרחבה, מטפס את המדרגות של הבימה, מוריד את הכוסות לפני ההגמון, להבדיל רבי יונה, להבדיל הכומר. וכולם מחכים לראות מה רבי יונה יגיב עכשיו. רבי יונה מתפלל לקדוש ברוך הוא, השם הושיענא, תן לי רעיון איך לצאת מחבורת הליצנים הזאת. וכשיהודי בלחץ, הוא מוציא את קופסת הסיגריות, וכשאין סיגריות, הוא מוציא את הטבק. הוא מכניס יד לכיס, מוציא את קופסת הטבק, מקיש עליה, שתי נקישות, פותח, מתוכה קופץ האכבר ורץ. החתול רק רואה את האכבר, זורק את היין, וזורק את הכוסות, וזורק את המשקה, ורץ לרדוף אחרי האכבר. והתשובה הייתה ברורה. האם הרגש או השכל, התשובה הייתה ברורה, וככה כולנו. אנחנו מדברים ומשוחחים ומתלבטים, אבל בסופו של דבר, כשקופץ לנו האכבר, כששומעים את האיתות הראשון של סירנת האזעקה, כשקוראים עוד דיווח נורא ועוד דיווח נורא שאני אפילו לא אגיד את זה פה. אז איך בכל זאת אפשר לשתות בפחד? בואו נדבר על כלי פשוט מעין כמותו. כשמדברים על עניינים עמוקים שקשורים בתובנה צריכים ללמוד. אבל הכלי הזה הוא מעשי ממש. ומי מאיתנו שלא מקפיד עליו בימים האלו, רחמים עליו. רחמים עליו ורחמים על ילדיו ורחמים על כל הסובבים אותו. שומר נפשו ירחק. אחד היסודות הגדולים של ספר התניא, אני רוצה להגיד באוזניכם רעיון שכתוב באיגרת של הצמח צדק, בתחילת איגרות קודש של האדמו"ר הצמח צדק, נכדו של בעל התניא. הוא מדבר על המצווה של לא ירח לבבכם, איך הלשון, לא תירא מהם. הוא אומר זה מצווה שהרמב״ם והסמ"ג קובעים אותה להלכה. אבל איך יהודי יכול לא לראות? אומר הצמח צדק, נו, זה הרי אחד היסודות הגדולים של הסבא בספר התניא. בכמה מילים. הלב הוא מה שאני חושב. היסוד הגדול, או אחד היסודות הגדולים של התניא הוא, שהרגשות הם תוצר של מה שמכניסים אליהם. של מה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו רואים, ומה שאנחנו שומעים, ומה שאנחנו מדברים. הרגש עד כמה שהוא מהיר, ובוער כאש, ומתפרץ כרגע. אבל הרגש הוא תמיד תוצר של מה שאמרו חז"ל, העין רואה. קודם כל אנחנו מכניסים לראש איזושהי תודעה. ואז הרגש מתפרץ באש כרגע. אבל הרגש לא מתפרץ בעצמו. למה מתפרץ רגש של חרדה, ובמקרה אחר רגש של שמחה? מה גורם את הרגש הזה, מה גורם את הרגש שהוא? פשוט, מה שקראת, מה ששמעת. הקיום המעשי של מצוות כי תצא למלחמה לא תירא מהם, הקיום המעשי זה לשים לב מה קוראים, מה שומעים ומה מדברים. על זה יש לנו בחירה כל רגע. אין לנו בחירה מה להרגיש. כי אחרי שקראנו, הרגש כבר התפרץ. אם עשינו שטות ופתחנו את העיניים למה שלא צריכים לפתוח, אז העין רואה והלב חומד. אבל המצווה של התורה היא על מה שכן נמצא בשליטה שלנו. יש לנו שליטה מלאה מה לקרוא, מה לשמוע. אתם מאזינים עכשיו, ברוך השם, לרדיו של יראי שמיים. אחד הכללים כאן שלא מפחידים את המאזינים. ברשתות אחרות, סוחרים בפחד. למה? כי כשאתה מפחיד אדם, הוא מתמכר אליך, הוא הופך להיות תלותי בך, והוא יבוא עוד פעם לשמוע אותך. וכאן יש החלטה בוגרת ואחראית, שלא מחפשים לסחור ברייטינג, אלא מחפשים לתת לאנשים שמחה ובריאות נפשית, ושלווה ורוגע לעבוד את השם בשמחה, לחנך את הילדים בשמחה. ולכן בוחרים בפינצטה את החדשות שמשמיעים כאן. לא תמיד זה החדשות הכי מסעירות, אבל אלה תמיד החדשות הכי נכונות, שהכי נכון לשמוע אותן, שהכי ראויות לציטוט ולשמיעה. יהודי צריך להיות סלקטיבי עם מה שהוא קורא ומה שהוא שומע בימים האלו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מוסבר בכל ספרי החסידות והפנימיות והמוסר, בכל ספרי המחשבה למיניהם בהיסטוריה. אלפי שנים אותו הסבר. מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? וכי אני נותן שופטים. שופטים נותנים, כבר שכחנו את הימים האלה, זה לא היה מזמן. ועדה למינוי שופטים. יש מי שנותן, אנשים חשובים ממנים שופטים. אני היהודי הפשוט ממנה שופטים, אף אחד לא שואל אותי את מי למנות. ובכל שעריך, האם יש שופטים בכל שער? תחנת דלק יש בכל שער. שופטים יש בכמה ערים ספורות בכל המדינה, ובתוך העיר הזאת, במרכז העיר. אבל בכל שער, בכל עיר יש שופט? מה הפשט של הציווי הזה? אלא שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בשערי התודעה שלך. אנחנו תמיד קוראים את הפסוק הזה בתחילת אלול. כי אם זה יהודי מתחיל את התשובה של אלול. שים פיקוח, שים סינון על החדשות שלך. תבקר באופן סלקטיבי את מה שאתה שומע ואת מה שאתה רואה ואת מה שאתה קורא. ובמובנים פשוטים, בימים האלה צריכים דווקא לקרוא סיפורי מופתים וסיפורי נופלאות בתוך כל הכאוס ובתוך כל השבר. הקדוש ברוך הוא לא עוזב צאן מרעיתו. ואימו אנוכי בצרה ובתוך כל הקוצים, דווקא בשם, אפשר לראות גם רגעים יפים, רגעים של אור. אני בשבת קראתי סיפור אחרי הצהריים, בעיתון כפר חבד, בעיתון של חבד. סיפור עם שמות בעלי המעשה, אני מצטער שאני, כמו כולם, קצת מבולבל בימים האלו, אז את השמות לא קראתי, ובאמת אני חטאתי אביתי, לפני שיצאתי לשידור, הייתי צריך לקרוא שוב את השמות ולצטט אותם, אבל הגעתי משיעור אחר ומאוד מיירתי. אבל הסיפור נמצא במקורו בעיתון כפר חבד, עם שמות בעלי המעשה, מי שירצה יעיין שם. אישה בסדרות, בשמחת תורה, רואה מול העיניים איך שהמחבל שמסתובב ברחוב, מוציא רימון לזרוק לה לתוך הבית. אין לה דרך להיחלץ מזה, היא עומדת מולו לבדה. ופתאום משום מקום הגיח שכן, וירה במחבל הזה מהצד, והוא נפל מתבוסס בדמו. אבל רצה הקדוש ברוך הוא, שהמחבל הזה יתרומם בכוחות אחרונים, וירה באותו יהודי שירה בו קודם, והרג אותו. אבל את האישה הזאת הוא הספיק להציל. היהודי הזה נשלח משמיים להציל אותה, והוא נפל מתבוסס בדמו, השם ייקום דמו. היא יצאה אחר כך בסערה, אחרי שהמחבל הזה מת לה מול העיניים. היא יצאה בסערה, לראות, לברר מי זה הבחורצ'י כזה, שהיה מלאך מושיע בשבילה, יואב בן צרויה, שהציל אותה ממוות בטוח. התברר לה, ושם זה מסופר עם שמו יהודים יקרים. התברר לה שזה בחור, שהיום יום הולדתו בשמחת תורה, שכן, היום יום הולדתו בשמחת תורה. ולפני 18 שנים בשמחת תורה, חי שנים, היא עפתה בשבילו עוגה גדולה לבית הכנסת לכבוד בר המצווה שלו. זה היה בשמחת תורה, אז היא עפתה עוגה בצורת ספר תורה. הוא חי עוד חי שנים כדי לתת לה את החיים, כדי להחזיר לה על החסד שהיא עשתה איתו ביום הולדתו, ביום כניסתו למצוות. על חסד הקדוש ברוך הוא מחזיר בחסד בעולם הזה, כמו שאנחנו יודעים. על מצוות חברתיות שבין אדם לחבר, הקדוש ברוך הוא מחזיר בחיים. ואחר כך הוא סיים את שליחותו ונפל. זה הרי סיפור שנותן כל כך הרבה כוח. על האמונה, על הביטחון, על ההבנה שיש סדר. על ההבנה שעלה לא נושר ברוח בלי שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותו. אז אנחנו בוחרים לקרוא. כמובן, היו גם בסדרות אירועים אחרים לחלוטין. אבל מצוות לא תירא מהם מצווה אותך להנהיג בקרה וסלקציה לגבי החדשות שאתה צורך. לפי זה, נוכל להבין רעיון עצום. סיפרתי את הסיפור הזה מהגמרא כמה פעמים. כל פעם אנחנו מוצאים ממנו נקודה אחרת. הפעם נקשר את זה באמת לנקודה הזו, אבל זה קרוב מאוד לעיקר הדברים בגמרא. הגמרא מסכת סוכה מספרת סיפור מפורסם מאוד על אביי. בעיקר השורה המסיימת שלו, כל יהודי יודע לצטט אותה. הגמרא מספרת על אביי שיוצא לדרך, אולי זה היה בשעת בוקר מוקדמת, ויוצאים לפניו איש ואישה. עולה לאביי מחשבה, הוא מבין שהם לא נשואים, שצריך לשמור אותם מדי עבירה. אז הוא אומר, אני אלך אחריהם, ואם אני אראה אותם חלילה סוטים מהדרך, וית אליה, אם אני סוטים מהדרך, נוטים מהדרך, אני אתן צעקה. ריבוני של עולם רואה, ריבוני של עולם לא בחופש. הוא לא בחלט. ריבוני של עולם רואה כל מה שקורה. אביי הולך אחריהם, והם משלימים את הדרך בקדושה ובטהרה, ואפילו הגמרא מספרת, שהם נפרדים בחביבות כזאת. נעימה הייתה הדרך בצוותא, אבל צריכים להיפרד כל אחד לדרכו. אביי, כביכול, אני מצטער שאני מספר את הסיפור בפשטות, אבל לצורך העניין, נספר אותו בפשטות. אביי כאילו חוטף שוק. איפה אני ואיפה הם? היהודים הפשוטים האלה לא עלתה על דעתם מחשבת עבירה, בסך הכל הייתה דרך צדדית, דרך מסוכנת. אז הם רצו ללכת ביחד, לשמור על עצמם. והנה הוא, אביי שכל מילותיו קודש, אביי שכל דבריו ורוח הקודש, שדברים גדולים מעשה מרכבה, ודברים קטנים הוויות אביי ורבה, הנה הוא, מה האינסטינקט שלו? כביכול, כשהוא רואה איש ואישה, מה המחשבות שעולות לו בראש? ספרת הגמרא שאביי חוזר הביתה, ונשען האיברה דדשה, על בריח הדלת מבחוץ, על מנעול הדלת מבחוץ, ושוקע במחשבות בחשבון הנפש שלו. עבר שם ההוא סבא, עבר שם אליהו הנביא, ראה הקדוש ברוך הוא בצערו של אביי, שלח את אליהו הנביא, שאמר לו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. הרגשות האלה אצלך לא נובעים מקטנות, אלא להפך מגדלות. בסדר. בתוך הסיפור הזה עולה שאלה קטנה, על פרט שנראה צדדי, אבל הגמרא מדגישה אותו. אביי נשען האיברה דדושה, הבריח הדלת, על מנעול הדלת. וכל אחד שואל, מי עושה חשבון נפש על מנעול הדלת? כל אחד מאיתנו עושה חשבון נפש לפעמים, נכון? היה חודש אלול לא מזמן, למרות שנראה שכבר חלפה מאז חצי שנה. אבל חודש אלול היה לפני חודש. וכל אחד עשה חשבון נפש. עשרת ימי תשובה, כל יהודי עושה חשבון נפש. כל יהודי בוכה על החיים שלו. אז מישהו עומד בחנייה, יושב בחנייה ועושה חשבון נפש? נכנסים הביתה, מתיישבים על יד הכיסא, לוקחים דף ועט, ובודקים איפה אנחנו, בתורה, תפילה וצדקה. למה מדגישה הגמרא שאביי נשען על המנעול? שמעתי פעם פירוש עצום ונפלא. אביי הבין שזאת עבודת האדם עלי אדמות. לשמור על המנעול. לשים לב מה נכנס פנימה. הוא ראה מראה מסוים, שהמראה המסוים עורר בו מחשבה מסוימת, והמחשבה עוררה רגש וסערה פנימית. אביי מבין שאנחנו לא יכולים למנוע את הרגש. זה ככה הקדוש ברוך הוא קבע, עין רואה והלב חומד, יש גם עניינים חיוביים ברגשות האלו. אנחנו כן יכולים למנוע מה יחדור את המנעול. זאת הבחירה שלנו. לשים לב מה עובר את השערים של התודעה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לשים לב מה חוצה את סף התודעה שלנו. זה בבחירה שלנו לגמרי. לשים לב לטלפונים של הילדים. לשים לב למחשבים של הילדים. לשים לב מה החברים מעבירים מאחד לשני. יש עכשיו הרבה זמן פנוי. בכל כיתה יש חבר לא אחראי שרוצה להיות חכם ומעביר כל מיני דברים שלא ראויים לראייה. לשים לב. לשים לב. אנחנו לא יכולים למנוע את הסערה אחרי שהיא התפרצה, אבל אפשר לא לשים חבי דלק ליד אש. זה בוודאי באחריות שלנו. מראש לא לשים אש ליד קוצים. סתם לחבבות הדמילטה אני רוצה להגיד משל שגם הנפש הבאמית תבין, שגם היצר הרע יבין. משהו מאוד מאוד פשוט. ראיתי פעם דבר עצום ונפלא על הכוח של הגירוי. כמה אנחנו טיפשים. אנחנו לא מבינים שהכל נמצא בשערים. הכל נמצא במה שאתה מכניס. אחרי שכבר הכנסת, אתה כבר לא יכול להשתלט על זה. החוכמה היא להיות מבוקר, להיות חכם במה שאתה צורך, במה שאתה מכניס לתוכך. שם נמצא את החוכמה. לא ברף הגירוי, לא ברף הרגש, אלא ברף התודעה, ברף הגירוי. שם נמצא את החוכמה. שם נמצאת החשיבות להיות שופט ושוטר. קראתי פעם דבר מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מעניין, אמרתי, זה קצת נמוך, אבל זה משהו שגם היצר הרע מבין אותו. שגם הנפש הבהמית מבינה אותו. מי גרם לנו לצחצח שיניים? חשבתם פעם על השאלה הזו? איך גרמו לכל אדם בבין תרבות, אני יודע מה, מתוך 6 מיליארד, שאני מניח שכל מי שגר במערב, מצחצח שיניים, לא יוצא מהבית ולצחצח שיניים בבוקר. ביום של צום, שאנחנו לא מצחצחים שיניים, אנחנו מרגישים גועל מעצמנו, מרגישים תתי אדם, לא ראויים לבוא בחברת הבריאות. אבל איך עשו את זה? לא נולדנו מצחצחי שיניים, זה לא דחף טבעי כמו לאכול ולשתות, או כמו לעשות כסף. זה לא מהכללות של אדם הראשון. אז מי גרם לנו שכל בוקר נדחוף מברשת לתוך הפה, נבזבז 5 דקות יקרות או 2 דקות יקרות בבוקר על זה? קראתי פעם דבר מדהים. זאת הייתה חוכמה פסיכולוגית של אדם שהבין את מה שאנחנו מדברים. אתה צריך לעורר גירוי. אתה צריך להשתלט להם על התודעה. זה כל מה שאתה צריך. אחרי זה כבר הכל יקרה מעצמו. היה אדם, איזשהו פרסומאי גדול בדטרויט, במישיגן, מארצות הברית, שבא אליו חבר שלו, ואמר לו, תראה, יש לי חברה בשם פפסודנט. זו חברה שמייצרת משחות שיניים. ואנשים לא קונים. זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה. באותה תקופה, 6% מארצות הברית צחצחו שיניים. זה היה באמת מותרות לעשירים שבעשירים. העולם לא מצחצח. אני רוצה שאתה פרסומאי, תמצא דרך איך לדחוף את זה לאנשים לראש. ישב הבחורצ'י כזה, היה חרוץ, וישב וקרא כל מה שכתוב על משחות שיניים. וגילה דבר מעניין, שכשלא מצחצחים שיניים, מצטברת על החניכיים, ובקצה השיניים הם מצטברת שכבה שנקראת פלק. כשמעבירים אצבע ממש אפשר להרגיש אותה. שכבה סמיכה, שנוצרת מחידקים ומהשריות של המזון, שריות של האוכל. מה הוא עשה? הוא פרסם בכל אמריקה מודעות, תעבירו יד על השיניים שלכם, על המפגש מן השיניים לחניכיים, ותרגישו את השכבה הסמיכה שנקראת פלק. היא גורמת לכל הצרות שלכם. היא גורמת לצהבהבות, ולשחרחרות, ולששת, ולריקבון, ולריח רע כמובן, ולכל הצרות הנוראות. כשאומרים לאנשים להעביר יד על השיניים שלהם, ומצרפים לשם איזושהי חרדה, שמי יודע מה קורה לי עכשיו בגוף, זה מה שכולם עושים, מעבירים יד על השיניים, והגירוי הזה שהם העבירו יד על השיניים, עורר שרשרת שלמה של רגשות. דמיונות שעכשיו נוצר לי הצהור והשחור, ועכשיו יש לי ריח רע מהפה, ועכשיו אנשים לא אוהבים לעמוד לידי, ועכשיו השיניים שלי נרכבות. ותוך 2 שנים כמדומני, שיעור המצחצחים באמריקה עלה מ-6% ל-60%. מה הוא למד? שכל מה שצריכים זה להכניס לאדם איזשהו רעיון. ואם אתה מערבב את זה גם איזשהו גירוי מעשי, אז בכלל הוא מאבד את השליטה על עצמו. וזה מה שאומרת לך התורה. כי תצא למלחמה, לא תירא מהם. איך לא תירא מהם? לא תירא מהם זה לא הולך על הלב. לא תירא מהם זה הולך על העיניים. לא תירא מהם זה הולך על האוזניים. לא תירא מהם זה הולך על הדיבור. הדיבור זה עניין גדול מאוד. דיברנו על לבחור מה לקרוא. לבחור איזה סיפורים, איזה חדשות לצרוך בימים האלו. איזה סרטונים לצפות בימים האלו. אז אותו דבר וקל וחומר, זה בעניין הדיבור. ונפשו יצא בדברו. הדיבור הוא המחולל של הרגשות. כולנו יודעים את זה. אנחנו יכולים לשמוע משהו בבוקר. אחרי התפילה חזרנו בית הכנסת, פתחנו את הרדיו, שמענו שם חדשות, שמענו. אבל אם נלך לדבר על החדשות האלה, ברגע אחד הן מתחילות לבעור בנו. להתרגז מזה, להתרגש מזה, לשמוח מזה, לעצב מזה וכו'. ונפשו יצא בדברו. הדיבור הוא המנוע של הרגשות. בהשגחה פרטית אנחנו לומדים יום ראשון למחרת פרשת נוח. אנחנו מכירים את פירוש הבעל שם טוב. בוא אל התיבה, שואל הבעל שם טוב במפרשים אחרים, למה תיבת נוח נקראה בשם תיבה? המילה האחרונה שאפשר לקרוא לה זה תיבה. זו הייתה יחטה ענקית. זו הייתה אוניית מלחמה כמו שאמריקה שולחה לפה בימים האלה. 300 אמה ארוכה, תיבה ענקית, 150 מטר. מי קורא לה תיבה? יורדי הים באוניות, היו צריכים לקרוא לאונייה, ספינה, מה פתאום תיבה? תיבה זה קופסה קטנה שהכניסו בתוכה את משה רבנו. תיבת גומה, את משה רבנו הכניסו לתיבה קטנה, שמכניסים אליה תינוק בן 3 חודשים, ב3 ירחים. לקרוא לאוניית נוח בשם תיבה, מה פתאום תיבה? מפרש הבעל שם טוב שתיבה, הכוונה מילה, לעמוד לפני התיבה, לעלות לפני התיבה, בעברית תיבה זה קופסה של אותיות. מילה שהיא קבוצה של אותיות שיוצרת משמעות מסוימת נקראת בשם תיבה. לכן החזן הוא עולה לפני התיבה, לא רק התיבה שהוא עומד לפניה, אלא הוא מוציא את תיבות התפילה. זה התיבה שעליה אומרים שרים, מחזנים, מתפללים את מילות, את תיבות התפילה. בוא אל התיבה, אומרת התורה לאדם, תיכנס אל תיבות התורה והתפילה. שים לב מה אתה מדבר, וזה יגן עליך מהמים הזדונים. כשאדם מתמודד עם הבול של טרדות הפרנסה, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, מתמודד עם הבול של טרדות הפרנסה בתחילת שנה, רגע אחרי שמחת תורה, מתמודד עם הבול של טרדות נוראות, של דאגות נוראות, של פחדים נוראים, של חרדה מהילד יום. אנחנו באמת נמצאים במלחמה לא פשוטה שצריכים רחמי שמיים עצומים עליה, שצריכים להתעורר ולצעוק ולקבל על עצמנו להשתנות לחלוטין מן הקצה אל הקצה. בוודאי שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אין בזה שום ספק, עיוור רואה שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בימים האלה. כל אחד שחושב מתי זה קרה ואחרי מה שזה קרה, ומה היה פה באווירה רגע אחד לפני שזה קרה. כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מעצמנו ברגע האחרון. ולא צריכים להאריך בדבר המצער וכשמידת הדין מתוחה. מה שנותן ליהודי כוח זה בוא אל התיבה. שים לב מה אתה מדבר. אתה יכול לקבוע חברוסה בשער הביטחון בימים האלה. וללמוד שער הביטחון, תיבה בתיבה, מילה במילה, שורה בשורה. ואתה ברגע אחד מתחיל לחיות בעולם אחר. האדם הוא לא העולם שהוא נמצא בו. הוא העולם שהוא מדבר עליו. יכולים להיות שני אנשים לשמוע את אותה חדשה, את אותה ניוז, את אותה כותרת. אצל אחד היא לא נגע ולא פגע, אצל השני היא הופכת להיות כל עולמו. למה? תלוי על מה אתה מדבר, תלוי במה אתה מתעסק, תלוי במה אתה עושה עניין. אני זוכר שהמשפיע שלנו בישיבה, החויזר, הגאון רבי יואל כהן, היה מאוד אוהב לספר סיפור, שמעתי סיפור הזה ממנו הרבה פעמים, בכלל רבי יואל לא היה מספר הרבה סיפורים, היה מספר את אותם, אומר את אותם רעיונות שוב ושוב, כמו אדם עצמי, אדם שמדבר מתוך תוכו. רבי יואל לא היה דרשן, לא היה מגיד, הוא לא אמר כל שבוע רעיונות אחרים, הוא אמר את עצמו, הוא אמר את מהותו, הוא אמר את עבודת השם שלו, הוא אמר את ההוא היואימר, את הנקודות שהוא חי בהם. אז זה היה אחד מהסיפורים האהובים והחביבים עליו, ששמעתי אותם ממנו כמה וכמה וכמה פעמים. סיפר סיפור מתוק. הוא אמר שלצמח צדק, הזכרנו קודם את האיגרת של אדמו"ר הצמח צדק. לצמח צדק היה דוד, שקראו לו הדוד יוסלה. יוסלה זה היה קצת מודנה, קצת מוזר. הוא היה גאון, אילוי כמובן, המשפחה של הצמח צדק. אבל כדרכם של גאונים, אנחנו מכירים גאונים, הם קצת יוצאים מגדר הרגיל, קצת יוצאים מגדר העולם. יום שישי אחד, יוסלה הולך למקווה, ויהודים מנהלים את העולם. אז הוא עומד שם עם יהודי אחר ומתווכחים, מפילים את הצער ומעלים את הצער, ויוצאים למלחמה וחוזרים מהמלחמה, ומעלים את הדולר ומורידים את הדולר. ועומדים ומתווכחים, והוא לא השתכנע. אז יוסלה אומר לו, אחרי המקווה, תבוא אליי הביתה, אנחנו נשתה כבס, כבס זה בירה חזקה שיש ברוסיה מאוד מקובלת, אולי הוא ימים קרים, שתו בירה, תבוא ונשתה כוס כבס לפני שבת, ונמשיך את הדיון המאוד מאוד חיוני להציל את העולם. נו, יוסלה יוצא מהמקווה, הולך הביתה, ערב שבת, והוא בכל זאת היה יוסלה, בכל זאת היה דוד של הצמח צדק, בכל זאת היה איש נעלה. ומה עושה יהודי בערב שבת? מוזג כוס תה, חותך פרוסת קוגל, ומתחיל להעביר את הסדר. הוא מתחיל להעביר את הסדר, וזה סדר ככה גדולה ומעניינת, עם שאלות גדולות, והוא מתחיל להוציא ספרים. והוא מוציא אור החיים, והוא מוציא ספרנו, והוא מוציא חזקוני, והוא מוציא קליוקור, והוא מוציא רשי, והוא מוציא רמב"ן, והוא מוציא רבי אברהם בן הרמב"ם, והשולחן מתמלא ספרים. פתאום דפיקות בדלת. הוא לא מבין. מי דופק? יום שישי אחרי צהריים? זה לא זמן להכנסת אורחים. הוא יוצא, הוא הולך ופותח את הדלת, עומד שם היהודי. יוסלם מסתכל עליו, מה אתה רוצה? הוא לא מבין. יוסלם, אמרת לי לבוא אחרי המקווה, להמשיך לדבר. להמשיך לפטפט. אומר יוסלם, שם במקווה זה היה יוסלם אחד. כאן זה יוסלם אחר לגמרי. זה כל העניין. מי הוא יוסלם? התיבות. התיבות של התורה והתפילה. מה שאנחנו ממלמלים, מה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו מדברים, מה שאנחנו מהרהרים, שם אנחנו חיים, במקום של מחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. ולכן, אם אנחנו שואלים, מצווה ציצית, אנחנו יודעים מה היישום המעשי שלה. ללבוש בגד ארבע כנפות עם ציצית, פחותי ציצית. מצווה תפילין, אנחנו יודעים מה המשמעות המעשית שלה. מה המשמעות המעשית של כי תצא למלחמה על אויביך, לא תירא מהם? שים לב מה עובר אצלך בטלפון. שים לב לאיזה תחנת חדשות אתה מקשיב. שים לב מה העיתון שאתה מנוי עליו ומביא הביתה בשעת בוקר. שים לב להיות בקר ולהיות אחראי על התודעה שלך, על שערי התודעה, על מה שאתה מכניס לתוך הראש. העניין הגדול הזה, החשיבות הקריטית של השליטה בראייה והשליטה בשמיעה, ובטח ובטח השליטה בדיבור, מסבירה לנו שאלה עצומה. אני רוצה להגיד את אחד הרעיונות הכי יקרים. באמת, רעיונות כל כך חשובים, אפשר לדבר עליו בעריכות רבה, אני אומר אותו בכמה רגעים שנשארו לנו. איך התלמיד עולה על רבו? אחת השאלות הכי מעניינות בפשט התורה, בהיסטוריה של עם ישראל, אחד הסיפורים הכי חשובים בהיסטוריה של עם ישראל. איך התלמיד עולה על רבו? איך יהושע בן נון מצליח איפה שרבוי לא מצליח? משה רבינו שולח 12 מרגלים ראשי ישראל המה, ומתחוללת קטסטרופה. הם חוזרים ובוכים וממוטטים את כל העם שיוצא ממצרים. כל העם הזה ימות במדבר, ולא יזכה להיכנס אל הארץ המובטחת. משה רבינו בעצמו, גם בי יתענף השם בגללכם. משה רבינו בעצמו מאמין שכל חטא ממריבה הוא כיסוי, והאמת היא שהוא לא נכנס לארץ, בגלל הקשר העקיף שהיה לו לחטא המרגלים, או כי זה הדור שלו והוא לא יכול להיכנס בלי הדור שלו, לא משנה. למעשה, שילוח המרגלים מוביל לאסון הנורא ביותר בתולדות עמנו, שואה של כל דור דעה שיצא ממצרים ועמד תחת ההר וקיבל את התורה וראה 10 ניסים וקיבל את הלוחות השניות. כל הדור הזה מת בחולות המדבר כמו זבובים. מקום קבורתם לא נודע. ורבי עקיבא אומר, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. הכל בגלל חטא המרגלים. בכל דור, עכשיו ביום כיפור ביקשנו, כי אתה מוכלן לישראל. בכל דור משלמים על החטאים האלו. ואז חולפות 40 שנה, ויהושע בן נון עושה עוד מאותו הדבר. שולח גם הוא מרגלים. הוא לא אומר אצל הרבי שלי, זה לא הצליח, אני לא חוזר עם זה, לא. הוא שולח גם הוא מרגלים, מרגלי חרש. התורה לא אומרת את שמותיהם. אבל הם חוזרים ועושים את עבודתם כראוי. הם מתרחים בבית רחב וחוזרים עם הבשורה שנתן השם אותם בידינו. איך? מה הייתה הפקת הלקחים של יהושע על פני מויש? איך התלמיד עלה על רבו והצליח איפה שהרבא לא הצליח? שאלה עצומה. טוב, התירוץ הפשוט ידוע שמויש שלח גדולים. מויש שלח אנשי דעה. והאנשים האלה מועדים לטעות. יהושע שלח אנשי מקצוע. התורה אפילו לא אומרת את שמותיהם. בניגוד למרגלי מוישה, שהתורה מונה את שמותיהם בכבוד ובחרדה. יהושע שלח, אתם יודעים, את ב' מהמוסד וג' מהשבק. טוב, זה היה קולה ופינחוס, אז זה כף ופי. התורה לא אומרת, הוא שלח אנשי מקצוע, אנשים שבאים עם ביטול, עם קבלת תול, צייטנות, אמרו להם לעשות את העבודה. אנשי יהודו, לא אנשי יוסף, לא אנשי דעה. אנשי יהודו, אנשים שעושים את העבודה בעירת שמיים. זה הביור הפשוט שמקובל בספרים. אבל יש ביור חסידי שמובא בספרי חב"ד מאוד מאוד בארוחה. סיפור שלוקח את כל העניין למקום הפנימי, למקום הנפשי, למקום הפסיכולוגי, למקום של שליטת האדם בעצמו והדברים כבירים. בין יהושע למוישה מתחולל ויכוח, או בין מוישה ליהושע מתחולל ויכוח. מהי חובת האדם? מה האדם נדרש בכיבוש הפנימי שלו? ארץ ישראל זה גם משל לארץ הפנימית? לכיבוש המידות, לכיבוש השכל, לכיבוש האישיות, למסירה ונתינה לריבונו של עולם. מוישה רבינו רוצה לכבוש את כל האישיות, ליצור יהודי שלם, במוח, בלב. לכן משה רבינו שולח את המרגלים ל-40 יום לרגל את כל הארץ. מוישה רבינו רוצה להגיע למצב של יהודי שלם, צדי גומור, במחשוב ודיבור ומייס, בשכל ומידס, ברוצן ותיינוג, בכל הכוחות, בכל האישיות, הוא שלם ונתון לקדוש ברוך הוא, וזה לא מצליח. עד ביאת המשיח יהודי לא יכול להגיע לשליטה כזו בעצמו. יהושע עושה דבר אחר לגמרי. יהושע שולח את המרגלים רק ליריחו. יריחו, אומרת הגמרא, מנעולה של ארץ ישראל. יריחו הייתה המנעול. מי ששובר את המנעול של יריחו, כל הארץ פרוצה לפניו. יריחו אומר למויש, מויש רבינו, אנחנו לא יכולים להשתנות. אנחנו כן יכולים לשלוט על המנעול. אנחנו כן צריכים להגיע למצב של כיבוש המנעול, שהמנעול בידינו. ששערי התודעה בידינו. שאנחנו מגיעים למצב של בקרה מוחלטת על התודעה. של שימת לב, מה עובר, מה נכנס ומה יוצא. ומה לא נכנס ומה לא יוצא. ויהושע צודק. בימי הגלות, בעקבתא דמשיחא. לא דורשים מיהודי לשנות את המוחין ולא לשנות את הרגשות. האינסטינקטים שלנו הם אינסטינקטים. כן, אבל דורשים מאיתנו לכבוש את יריחו. לכבוש שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לכבוש את שערי הארץ, את שערי האישיות, את שערי התודעה, ולשים לב על העיניים, על האוזניים, על הדיבור. מה נכנס? מה עובר דרך שם? אם כבר חצינו את התודעה, יהיה קשה מאוד לשלוט ברגע שמתפרץ. כמו שאמרנו, זה שרשרת שלמה של דחפים שמניעים ומזינים אחד את השני, חס ושלום, חס ושלום, עד למעשה בפועל. לכן שומר נפשו, ירחק מה... איך אומרים אצל בעולם הדיאטה אומרים? לא מכניסים אויב הביתה. אם אתה רוצה לא ליפול, לא לאכול, אם אתה בדיאטה, ואסור לך לאכול סוכר, ואסור לך לאכול פחמימות, אז לא שנשמרים מפני סוכר ופחמימות, אלא לא קונים עוגה כזו בכלל. לא קונים בקבוק קולה לשבת. מי שקונה בקבוק קולה לשבת, ואשתו הופעה בהתרגשות גדולה, עוגת שמרים, 5 קומות לשבת, אז מה יעשה הבן ולא יחטא? זה כבר לא בשליטה שלו. אדם חכם לא מכניס אויב הביתה, לא מעורר את הגירוי, שאחריו כבר אפילו גיבור חיל נופל כשדוד מלחמה. אני אסיים שפעם, מה זה פעם? ראיתי את זה בשיחות של הרב, דבר ויצא לי בשבת שוב ולחשוב על זה הרבה. עוד היה לפני השר והחימה. אבל עכשיו הדברים נוגעים שבעתיים. כולנו מכירים, שלא נכיר, שנכיר רק בלימוד, רק בשמחות. את המשנה, קשה להגיד הכי מפורסמת, אבל מספר 2 הכי מפורסמת. המשנה הכי מפורסמת, רבי חנניה בן עקשיא אומר. מספר 2, קוויה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. והמפרשים שם באבות שואלים, מה זה ואין אתה בא לידי עבירה? ואין אתה בא לעבירה. לעבירה יש ידיים, לעבירה יש זרועות שהיא שולחת קדימה. הקוויה בן מהללאל לא רוצה למנוע אותנו מעבירה. זה אמן דחר שמי, למנוע אותנו מעבירה. כל התורה כולה ניתנה לדבר זה. הקוויה בן מהללאל רוצה לעשות דבר יותר חידוש. לגרום לנו להסתכל בשלושה דברים, ואז נזהר ונשמר אפילו מידי העבירה. לא ניפול אפילו ברצועת הביטחון, במקטעים המקדמיים שלה. מה עם ידי העבירה? התשובה ברורה. ידי העבירה הם אותם גירויים, שהם תמימים. הם כשלעצמם, אין בהם עוד בעיה. לקנות עוגת שמרים זה לא איסור. לקנות בקבוק קולה לשבת זה לא איסור. לקנות מיץ ענבים זה לא איסור. אבל אם אתה רוצה להצליח בדיאטה, אל תבוא לידי עבירה. תשמר מהזרועות התמימות שהעבירה שולחת קדימה, וכל מה שהיא צריכה זה להפיל אותה למלכודת הזאת. מהמלכודת הזאת אתה כבר בידיים שלה, אתה כבר לא יכול להיחלץ. כבר יבוא הצייד חס ושלום ויגמור את המלאכה. יבוא יצר הרע ויעשה וידוא הריגה חס ושלום. חלילה וחס. זאת הנקודה. אדם חכם בימים האלו מוירה ורבו יסי. לבחור היטב להגיד לא רוצה לשמוע. לא רוצה לשמוע, זה לא בושה. אחד הדברים שהתורה נקנית בהם, זה מי הוא דרך ארץ. מה זה מי הוא דרך ארץ? שאם בא חבר ומפריע, צריך להגיד לו, לא רוצה לשמוע. לא רוצה לדבר עכשיו. לא להיות... יהודים ספר בית כנסת שטויות, עומד ומתאר בתיאורים פלסטיים, חס ושלום, את כל מה שהוא ראה וכל מה שהוא שמע. די, להגיד, לא רוצה, לא מסוגל. הנפש שלי לא מסוגלת לשמוע את זה. וגם אם חלילה שמעתי, בוודאי לא לדבר, לא לחזור ולא לצטט, אל תר בשיחו. בימים האלו טוב, טוב לשים לב. מה אתה מדבר, ועם מי אתה מדבר, ועל מה אתה מדבר. במקום זה, כמו שאמרנו, למלא את עצמנו עד הרע, ולא רק בסור מרע, אלא מרובה מידה טובה. בחדשות טובות, בחדשות משמחות, וגם בהסתרה שבתוך ההסתרה, קדוש ברוך הוא לא משאיר יהודי אלמן, ואפשר לראות יד השם. והתפקיד שלנו עכשיו זה ללקט רגעים של גילוי שכינה, רגעים של גילוי פנים. ובעזרת השם, מתוך כל החושך הגדול, יבצבץ האור הגדול, ונזכה למחה השם דימה מעל כל פנים. ובילה המוות לנצח. נזכה כבר באמת לבשרות טובות, לבשרות משמחות. נזכה לניסים גלויים, גם בעניין החטופים וגם בעניין השבועים, וגם בעניין המלחמה שהחיילים הצדיקים שלנו מנהלים, או שעוד צריכים עוד לעלות רמה ולהיכנס פנימה. אינני יודע, אינני איש ביטחון, אבל לפי איך שמדברים, עוד צריכים להיכנס פנימה. שקדוש ברוך הוא באמת ייתן להם, איך אמרנו, כי תצא למלחמה על אויביך. כתוב בכתבי חסידס, מה זה על אויביך? אתה מעליהם. אתה לא מול אויביך, אתה לא נגד אויביך, אתה לא לעומת אויביך. ונתנו השם אלוקיך בידך. יהודי הוא מעליהם. אנחנו היינו תמיד, ואנחנו נהיה תמיד. והם כולם שקר. הם כולם סטרה אחרה. ולשקר אין רגליים. השקר הזה משתנה, כל 30 שנה השם שלו משתנה. פעם קוראים לו יוונים, ופעם רומאים, ופעם בבלים, ופעם כסדים, ופעם בריטים, ופעם טורקים, ופעם ביזנטים, ופעם ופעם ופעם. ופעם להבדיל חמאס וכל מיני מרים בישים שלא נזכיר שמם. המשותף לכולם שכולם מרעישים ומתפשטים ומאירים בשמי עולם ואנחנו נראים כחגבים לעומתם. וכולם נעלמים ומתפוגגים והופכים לערכים בוויקיפדיה. ואנחנו כותבים עליהם את הערכים בוויקיפדיה. ככה זה היה תמיד וככה זה יהיה גם עכשיו. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. השת בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. כי פשוט ממש שהיא תהיה בעזרת השם, שיתחיל, התחלנו היום בסן תעלומות אורלי ורוחו, שיתחיל חורף של בריאות, וחורף של שמחה, וחורף של גשמיות, של שפע גשמיס. המדרש אומר, כשגשמים באים, באה ברכה לעולם, באה רפואה לעולם, באה שמחה לעולם, הגשמים מבשרים את החסד והאהבה של הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם לוקח בו, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שיתחילו גשמים, ותן תעלומות אורלי ורוחו על פני האדמה, וכולנו בעזרת השם נתמלא בהרגשה פנימית של קרבת השם, של יד השם ששוחחת עלינו, ואך טוב החסד הרדפונו תמיד כל הימים, עד הגאולה השלמה בקרוב ממש.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.